אז אנחנו בשיעור נפש הפרשה, והעניין של השיעור הזה שלנו זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. כשאנחנו עכשיו בחודשים האלו, אנחנו בחודש הזה אנחנו עסוקים, עושים לראות איך הפרשה משתלבת לה בתוך חודש אלול וראש השנה וכל העבודה של התשובה. אז בפרשת כי תבוא יש רשימה ארוכה מאוד של קללות שמופיעות בפרשה. תמיד יש דיון מי יד על התורה בקללות האלו. אם רוצים לכבד איזה מישהו שמעצבן, יאללה בכבוד, תעלו אותו לקללות, להפחיד אותו קצת. אבל באמת שמסתכלים על הקללות האלו, אז אפשר להתמלא בצמרמורת, מפני שאין דבר, אין דבר שכתוב שם אפשר להגיד שלא עבר עלינו, על עם ישראל במשך הדורות. תראו פסוק פסוק, תראו שכמעט כל מה שמשה רבנו כתב, לצערנו הרב, עבר עלינו. גלויות, חורבנות, שמדות, הריגות וכו' וכו'. בכל אופן, בזוהר הקדוש על הפרשה, יש מאמר זוהר ארוך על הכללות האלו, ושם שואלים שאלה נועזת מאוד, מה הכללה הכי חמורה מהכל? כולן שום רצף אדיר של כלל, מה הכי? והזוהר מסמן את הפסוקים פה שנמצאים לפנינו. התחיל כאן, ופיצחה אדוני בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת, אתה ואבותיך עץ ואבן ואבן, ובגויים האלה לא תרגיע ויהיה מנוח לכף רגליך, ונתן אדוני לך שם לב רגז וכיליון עיניים ודאבון נפש. והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. זה הפסוק שהזוהר מציין. כן, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. זאת הכללה הכי חמורה. צריך להבין למה. מה יש שם? הפסוק הזה ממשיך, הבוקר תומם ייתן ערב, והערב תומם ייתן בוקר וכו'. מה זה הדבר הזה ולא תאמין? לא תאמין בחייך. מעניין שבעל התורים כאן אומר שהפסוק הזה, והיו חייך תלויים לך מנגד, רומז ממש לתקופה שאנחנו נמצאים בה, מפני שבעל התורים אומר, תלויים בית במסורה, פעמיים זה מופיע בתנך, המילה תלויים, פעם אחת והיו חתלויים לך מנגד, ופעם שנייה בהושע, ועמית אלוהים למשובתי. ואז אומר בעל התורים, וזה מה שאנחנו אומרים, בינוניים תלויים ועומדים בין ראש השנה ליום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה, וזהו עמית תלויים, שתלויים ועומדים עד שעשו תשובה. כלומר, יש אפילו מבחינת התחושה של הזמנית, אנחנו בין ראש השנה ליום כיפורים, עם ישראל, בינוניים, לצורך העניין, תלויים, תלויים להם, תלויים ועומדים, הקרקע היציבה מתחת לרגליים, שאנחנו תמיד רגילים, להניח עליה את הרגל, היא לא כך יציבה פתאום, ויש כאן איזה פחד מסוים בתוך התקופה הזאת. הפסוקים האלה הם לא רק עוסקים בכללת הגלות, הם גם עוסקים באיזשהו אזור בשנה שבו אנחנו תלויים ועומדים. הייתם פעם תלויים באיזה מקום ככה, אתה תלוי ואתה לא יודע מה יהיה איתך, יהיה כן, יהיה לא, יהיה למה לא, יהיה זה משהו ככה מאוד מאוד מפחיד. זה תחושה כזאת שפתאום הקרקע היציבה מתחת לרגליים היא פתאום איננה, אנחנו תלויים ועומדים. על כל פנים, הכללה הזאת היא ולא תאמין בחייך, אני רוצה שאתה טיפה נדבר עליה קצת. למה היא בעצם כללת הכללות? בואי נתחיל דווקא מרשי כאן. מה שאומר ולא תאמין בחייך, זה הסומך על הפלטר. מה זה פלטר? פלטר זה אופה. אדם שהוא באיזשהו מקום איבד את העצמאות שלו, והקיום הבסיסי שלו תלוי באנשים אחרים. הוא לא יודע לאפות בעצמו. אז הוא תלוי בפלטר, ופתאום החנות סגורה. אין שביטה, יש שביטה. אז הוא תקוע בלי לחם. לפי רע שלא תאמין בחייך, כללת הגלות זה בעצם הכללה שהפכה אותנו במקום ליצרנים, לצרכנים. וצרכן הוא אדם תלוי. הוא אדם שבעצם באיזשהו מקום איבד את האמון שלו בעצמו, ביכולת שלו לעשות. עכשיו, רש"י שכתב את זה לפני 1,000 שנים, אנחנו היום ממש יודעים את זה. אנחנו הרי היום הפכנו כמעט לא מייצרים, ואנחנו רק צורכים כל הזמן. אנחנו לא מייצרים מוזיקה, אנחנו צורכים אותה. אנחנו לא מייצרים אוכל, אנחנו צורכים אותו. ואז כשפתאום האמצעים שמייצרים לנו את הדברים שאנו צורכים, פתאום האמצעים האלו לא נמצאים, אנחנו מרגישים, רגע, אז מה עושים? אז איך, רגע, אז מה קורה? אז לא יודעים, יש בדבר הזה סוג של תלות, סוג של אובדן עצמאות. רש"י מסמן את הדבר הזה, ולא תמיד בחייך. כלומר, יש לכל אחד מאיתנו כוחות יצירה, כוחות מפעל, כוחות עשייה, ולאט לאט הם מתנבנים. וזה דווקא בגלות, מפני שבגלות, אתם יודעים, חלק גדול מהמקומות היו גזרות על היהודים שלא הרשו להם לעסוק בעבודת אדמה. כי האדמה הייתה של, כל אחד ידעו לך, האדמה הייתה של הקיסר, של הצאר, ולא נתנו ליהודים לעסוק בעבודת אדמה. אז היהודים לאט לאט פיתחו לעצמם כל מיני מקצועות שהמאפיין שלהם היה, מה? שהם היו מקצועות צרכנים, היו מלווה בריבית, היו בנקאים, היו דברים כאלה שהם מגלגלים כסף, קונים ומוכרים וכולי. ואומר רש"י, בעצם קללת הגלות היא העובדה שהפכנו מאנשים שיודעים לייצר בעצמם לאנשים שמגלגלים כסף וקונים. יש בדבר הזה סוג של איזשהו אובדן, אובדן של העצמות, ואנחנו הולכים ומאבדים עוד ועוד במחיר הצרכנות. היום כבר אנחנו כבר צורכים תקשורת, אתם מבינים? מה זה לצורך תקשורת? במקום לייצר תקשורת, שזה לבוא לדבר עם החבר, לשוחח איתו, אנחנו צורכים תקשורת. אנחנו נשב בסלון, בשפה, ויביאו לנו דברים שאנחנו איתם נהיה כביכול בקשר עם העולם. אנחנו נראה אנשים אחרים ונדמיין שאנחנו בקשר איתם, והכל יהיה באיזה מין ענן וירטואלי כזה, ואין קשר עין, ואין חום, ואין קרבה, ואין... ישבו להם ארבעה אנשים, ארבעה נערים במעגל אחד יד השני, והם יהיו בפייסבוק ביחד בתוך אותו מעגל, והם חושבים שהם בקשר. זה ברור להם שהם בשיא התקשורת, ובעצם זה נכות גמורה. אין קשר עין, אין חיבור, אין משפטים. פשוט אנחנו מגדלים אנשים נכים רגשית. אחד אחרי השני, ממש בכמויות בדור הזה. זה, המעבר הזה מיצרנות לצרכנות, הוא בעצם מה שרש"י אומר, בעומר, בקצרת לשונו, ולא תאמין בחייך, זה הסומך על הפלטר. והאמת שמה שרש"י אומר זאת עוד הבעיה הקלה. כי מה שכאן הגמרא אומר, הפסוק אומר, ולא תאמין בחייך, זה בעצם, אפשר להגיד שזה התשתית הבסיסית ביותר של הקיום. התשתית הבסיסית ביותר של הקיום. לכל אחד מאיתנו, כל אדם, לכל יצור חי נורמלי, יש לו איזה אמון בסיסי בכוחות שלו. זה מה שמניע אותנו לקום בבוקר מהמיטה, זה מה שמניע אותנו לעשות את הצעד הבא. אנחנו מאמינים שיש משהו. על זה אומרים בבוקר, מודה אני לפניך, אדם קם בבוקר, אומר, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? שאני, כל בוקר אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני רואה כמה הרבה אתה מאמין בי, וכמה אתה מחזיר לי את הכוחות, והאמון הזה בחיים הוא זה שגורם לאנשים להתחתן, ולדת ילדים, ולהאמין שבסוף יהיה בסדר, וכל הדברים האלה. ואת כל הדבר הזה, הגלות קלקלה. הגלות הרסה. כלומר, כל הדבר הזה הוא נכון, הוא נכון, כל עוד החיים מתנהלים בצורה פחות או יותר נורמלית, כן? פחות או יותר סבירה, ואז בגדול האדם מאמין בחייו, ויש קצת קשיים, אז הוא מתגבר וכו', אבל ברגע שיש רצף ארוך מאוד של 2000 שנים, שכמו שאמרנו, אין פסוק שלא נכתב בקללות שלא עבר, לא עבר עלינו, אז יש הרי לפני כן בפסוקים, ורדף אתכם כל עלי נידף. סתם אדם ששומע רוח הוא לא... עלים. אבל שכל כך הרבה רודפים אותך ומקים בך, כל תנועה של עלי נידף זה כבר נדמה לך כסוג של איזשהו זאב שרוצה לטרוף אותך. הביטחון הבסיסי עבד. כן. כן. אני לא מדבר מבחינת הפרנסה, לשרוד. כל מה שאתה אומר, עסקים זה הכל סרדנות. נצליח לשרוד ולהתפרנס, אבל מבחינת האמון שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, שיש בנו כוחות, שאנחנו מסוגלים אפילו לחזור לארץ ישראל, הדברים האלה הם נאמרים, ועדיין נאמרים, ומתפללים עליהם וכו'. אבל אנחנו מיד כנראה את מה שכאן אומר, את מה שכאן אומר הזוהר, אבל לא תאמין בחייך, זה משהו כזה שמפחדים. יהודי בגלות הוא יצור מפחד, הוא יצור נודד, אתה לעולם לא מאמין בכוונות הטובות של ההוא שעומד לפניך, כי בדרך כלל כוונות טובות התבררו כרוע וזדון לב שבעצם נועדו להכות אותנו. הדוגמה לדבר הזה זה נגיד האופן שבו מדינת ישראל מתנהלת היום, לא רק היום, לאורך עשרות שנים, שיש איזשהו פחד מתמיד, לא יודעים להתייצב ולהגיד את העמדה באופן ברור, מי אנחנו ומה אנחנו, ולמה חזרנו לכאן, כי אנחנו בעצם מפחדים מהצד של עצמנו, ומה יהיה אם נשאר לבד עוד פעם, ומה יהיה אם עוד פעם יקו אותנו, ומה יהיה אם יעזבו אותנו, יש איזשהו פחד, כמו אישה מוכה, שחטפה הרבה הרבה מאוד מכות, והיא כבר איבדה את האמון שיכול להיות כאן איזשהו משהו טוב. זה נכון גם בכלל וגם בפרט. גם בפרט. ובעצם הפרשה היא נעה בין שני הכתבים האלו. אחד הדברים הבסיסיים שמונעים תשובה, זה שהאדם לא מאמין בכוחות שלו. הרי הרב כותב כאן באורות התורה, האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם הוליכים בדרך ישרה. זה האדם הישר. מה קורה לאדם שגדל בסביבה ביקורתית? מאוד. מגיל קטן מבקרים אותו. איזה משפט פנימי עובר לו בתוך הלב? המשפט הפנימי הוא, אני לא טוב, אני גרוע, אני לא יכול לסמוך על עצמי, אסור לי לסמוך על עצמי. בכל פעם שאני אסמוך על עצמי, תהיה תקלה, יקרה אסון, יהיו בעיות. אז הוא, את משפטי הביקורת שלו כלפי עצמו אנחנו לא נשמע. אנחנו נשמע את משפטי הביקורת שלו כלפי הסביבה. לאדם כזה קשה מאוד לחזור בתשובה. קשה מאוד להאמין, קשה לו מאוד להאמין שאפשר לתקן. והראיה שכל מי שטועה לידו, הוא מיד מבקר אותו. מה עשית? למה? מאוד מאוד ביקורתי. הביקורתיות שלו כלפי חוץ מתחילה עם ביקורתיות כלפי פנים. מאיפה הדבר הזה הגיע? זה הגיע מסביבת גידול שלא האמינה, מה שכאן הרב אומר, לא האמינה בכוחות. לא האמינה בזה שהאדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר, שיאמין בחיי עצמו, והרגשותיו והלכות בדרך ישרה מסוד נפשו, שהם טובים וישרים, ושהם הוליכים בדרך ישרה. אומר, אני נקרא כאן את הפסקה, פסקה חשובה, התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה. תמיד צריך לבדוק, לפעמים עושים שטויות, והתורה מכוונת את האדם, שלפעמים תתה הנפש בתאו לא דרך, אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולי עוד אחת טוב, אולי נשאיר את זה, זה יותר קשור להמשך של השיעור. כל פנים, זה התנועה הבסיסית. האדם אשר צריך להאמין בעצמו. אז מה קורה כשהביטחון הבסיסי הזה הלך לאיבוד? אני אתן לך עוד דוגמה. אתה הולך, נכון? ברוך השם, אתה הולך. נכון, אתה הולך. כשאתה הולך, אתה חושב על הצעד הבא שלך? אתה מודע לגודל המשמעות האמונית של ההליכה שלך? אתה לא מסתכל על הרצפה כשאתה הולך, נכון? אתה מסתכל קדימה. ובכל אופן, אתה מזהיר עוז בנפשך לוותר על המקום שהיית בו, שהוא היה מקום בטוח, נשענת על הרגל, הרגשת יציב, אתה מוותר על הדבר הזה, אתה מעביר את המשקל שלך מתוך אמונה עצומה קדימה, ובטוח שבעזרת השם, הרגל תנחת לה במקום הבא, ותקלוט אותך, את משקל גופך. אנחנו עושים את הפעולה הזאת בכלל בלחשוב. כל הליכה היא בעצם פעולה מלאת אמונה. כל אחד מכם שנסה להיזכר מה קרה כשפעם אחת הרצפה הבריזה. כן, הלכתם ופתאום, אופס, היה איזה מדרגה ולא שמתם לב. א', זה יכול להיות ממש דבר מסוכן, כי פתאום אתה מגלה כמה המשקל הוא באמת, ואפשר בקלות לשבור רגליים הדבר הזה. וב', יש איזו תוכלת אכזבה קלה בנפש. יפה, אני נתתי אמון וזה, איפה? לאן נעלמה הרצפה? כן? אנשים שעוברים תאונות דרכים, שזה בעצם סוג של טראומה, הם שוכחים ללכת. וצריך ללמד אותם. וזה מדהים לראות. איך פתאום כשמפרקים, רואים את זה גם אצל אנשים לא עלינו של תאונות דרכים, וגם אצל ילדים קטנים, שהם בדיוק לומדים ללכת, אז הם, איך זה, הם נעמדים, זהו. עכשיו הם תקועים. הם פחדים את הצעד הבא. עכשיו הוא עומד, בסדר. הוא יכול לחזור לשבת, הוא לא רוצה, הוא רוצה להתקדם, אבל הוא פחד שהוא יעשה עוד צעד, אופס, הוא ייפול. אז ממש אפשר לראות מי שיש לו ילדים קטנים, מוחים קטנים, שלב של ההתלבטות הזה, עד שהוא אומר, יאללה, בוא נלך על זה, נותן אמונה, נותן אמון. כמובן שהם עומדים מסביב, והם מעודדים אותו, אומרים לו כל הכבוד, וכל הזה, זה מאוד מאוד מעודד אותו. נותן זה, הולך צעד, נופל, קם, נופל, שני צעדים, עד שהאמונה מתגברת בקרבו, והנה הוא מתחיל ללכת. זאת פעולה פשוטה, אבל היא מלאת אמונה, וכשמאבדים את זה, אז צריך ממש ללמוד מחדש ללכת. וזה קורה בעיקר בעקבות טראומות. אין לכם טראומה יותר גדולה מהגלות. אין לכם טראומה יותר גדולה מהגלות, שמנסחת לנו משפט פנימי שאנחנו צריכים לפחד מכל גוי, מכל אומה, ובסופו של דבר זה גם מחלחל אלינו פנימה, ולכן באמת במשך הרבה מאוד שנים, גם עבודת השם של חודש אלול הייתה בנויה על הדבר הזה, שאל תאמין בעצמך. יש בך כוחות רעים, יש בך כוחות מסוכנים, יש בך כוחות שימשכו אותך קדימה, תמיד תהיה חשדני, תמיד תהיה ביקורתי, תמיד תיזהר וכו' וכו'. במשך הרבה מאוד שנים, עד שזכינו למה שנזכה לו השבוע, אנחנו זכינו לכמה דברים, אנחנו זכינו לג' באלול, זה יום פטירת הרב קוק, כלומר לאור של הרב קוק בדור שלנו, ועוד 300 שנה קודם לכן, בי"ח באלול, שזה יהיה השבוע, זכינו לשני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, שבעצם הפכו את חודש אלול, ובמובן מסוים גם הפכו את הפסוק הזה. למה? כי אנחנו צריכים בעצם לשאול את עצמנו, אז איך יוצאים מזה? אם אנחנו נמצאים בכזאת מצוקה של חוסר אמון, אדם לא מאמין, לא מאמין בחייו, אז איך יוצאים מזה? אז זה מאוד מעניין. הזוהר שהזכרנו מקודם אומר שהפסוק הזה, שהוא הפסוק הבעייתי ביותר, הפסוק הקשה ביותר, הקללה החמורה ביותר מתוך כל הקללות, זה גם הפסוק שבו תמונה הגאולה של עם ישראל. בוא נראה רגע, זה כתוב כאן בזוהר. אמר לרבי שמעון לחברים, באן אתר, באיזה מקום בפרשה אצלנו, זה מתוך הזוהר לפרשה, התגליה פור קנדי ישראל בהן הקללות. באיזה מקום תמונה גאולה, סוד גאולתם של ישראל בקללות האלו? אמר להם, אני אתן לכם גם רמז, אשגח ודייק, לכו תשגיחו ותחפשו, דוכתא דבישא מכולהו, את המקום הכי קשה, הכי ביש בכל הקללות, תמן הווה, שם נמצא סוד הגאולה. אשגח דייק ואשגח, הלך התלמיד, חיפש ומצא איזה פסוק, דכתיב היו חייך תלויים לך מנגד, ופחתה לילה ויומם ולא תאמין בחייך. זה הפסוק. זה הפסוק שהוא הכי ביש מכולם, ואז אומר כאן הזוהר, משפט שלכאורה סתום, אנחנו ננסה לבאר אותו, ואף על גב דיידרי חברי הזמן, אינון חיים, תלויין כמן וספקן, ועיקר אי הוא ויציב אין מילים. זה נראה קוד, אנחנו ננסה לבאר את זה. כדי לנסות להבין את זה, בואו ננסה לזכר באיזשהו שיר שכתב אותו אחד ממשוררי הספרות החדשה, שאול צ'רניחובסקי. שאול צ'רניחובסקי כותב ככה. קראים את השיר הזה, שחקי שחקי על החלומות. זה כדרכם של המשוררים בתקופה ההיא, הם היו כותבים שירים שהיו נאמרים במלעיל ולא במלרע. שלום רב שובך ציפור הנחמדת מארצות החומל חלוני, כן, זה הכל במלעיל. אז גם השיר הזה כתוב במלעיל, שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. כלומר, תצחקו עליי על החלומות, אבל אני כן, אני חולם, אני רוצה להגיד את החלומות. מה החלום שלי? שחקי, צוחקים עליי, כי באדם אמין. כי עודני מאמין בך. מאמין באדם. השיר הזה נכתב לפני שתי מלחמות עולם. הראשונה והשנייה. כי אחרי שתי מלחמות עולם, אף אחד לא אומר שהוא מאמין באדם יותר. האדם שהביא על עצמו את הרעות הגדולות ביותר. שתי מלחמות עולם. וזה אני חושב מה שתמון כאן בפסוק הזה. התורה אומרת שתהיה תקופה, יהיו תקופות שבהן ההיסטוריה תנסה לשכנע אותנו שהעתיד תמון באדם. המהפכה הצרפתית, המהפכה המדעית, המהפכה התעשייתית, האחים רייט שמרים ממטוס, וכן על זה הדרך. האדם, הקומוניזם, הדמוקרטיה, ערכים אנושיים כאלו ואחרים, שבעצם האנושות תלך שבי אחריהם ולגיד, הנה, מצאנו את הפתרון לכל הבעיות, לכל התחלואים האנושיים וכו'. כל זה היה נכון עד לשתי מלחמות העולם הראשונה, ועוד יותר מזה השנייה, שבהם התגלה שהמוסר האנושי פשוט קורס. קרס לחלוטין. עשרות מיליונים של הרוגים, עשרות מיליונים של פצועים, בתקופה קצרה מאוד מאוד, ואני לא אומר שאנחנו באותו מצב, אבל גם היום אפשר לראות בשכנתנו מצפון, הנה טובחים, עם שלם, 22,000 איש, אף אחד לא מתערב, אף אחד לא, זה לא מזיז לאף אחד יותר מדי, אין שם נפט, אין שם דברים, אז שיערו אחד השני, זה לא... אין שום זעקה מוסרית בעולם על הדבר הזה. הזוהר בעצם אומר שהפסוק הזה הוא פסוק מכוון. כי תשימו לב לאות שחוזרת על עצמה כאן בפסוק הזה. לגוף. מה? איזה אות חוזרת על עצמה? או איזה גוף? האות חף סופית. והיו חיי ח. תלויים לך מנגד ופחתם ולא תאמין בחיי ח. כלומר, אומר כאן הזוהר, עתידה לבוא תקופה שבה האדם לא יאמין בחיים של עצמו. והתקווה שלנו תהיה רק כשאנחנו נבין שזה לא רק החיים האנושיים, אלא בעצם החיים עצמם הם חיים אלוהיים. מצד האדם עצמו, מצד המוסר האנושי, אי אפשר לסמוך. אי אפשר לסמוך, זה מחזיק מעמד, זה מחזיק מעמד, זה כשלא, זה הכל קורס והכל. רק אז דווקא העובדה שכל האידיאלים שהאנושות אחזה בהם, מיהרו לפנות את מקומם בכל רעש גדול, מפנה מקום, קצת כמו שהרב אומר על הכפירה והאמונה, מפנה מקום למה? לאמונה במקום אחר, לאמונה שבו, כמו שהזכרנו מקודם, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחבלה רבה אמונתך. שכוחות החיים שבנו בעצם, הם כוחות חיים אלוקיים. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, ורוצה שנחזור אליו. זה מה שמתן את הכוח. זה בעצם ההמשך של הפסקה באורות התורה, שיש לה בעצם מקדמה בצדקת הצדיק. כן? האיש הישראלי, אומר כאן הרב, מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו. לא שאני, אני לא צריך להאמין בחייו, אלא נקודת האמונה בחיים היא נקודת האמונה שנשמה אלוקית קיימת בקרבנו, והנשמה היא כמו מגנט. היא חלק אלוק ממעל, וכל הזמן רוצה לחזור למעלה. אז בעצם בקרבך קדוש, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, שרויה נקודה אלוקית, שהוא היה נקודה פנימית, הקדוש ברוך הוא לא מוותר לנקודה הזאת. זה סוד הכוח. גם אחרי שהאדם, הכלל, העם, וגם היחיד, איבד כבר את האמון בעצמו, לבד כבר אין לי כוח, אני לא מסוגל. נכון, אתה כבר לבד אין לך כוח. אבל הנקודה הפנימית, הנקודה האלוקית שנמצאת בקרבך, היא תחיה אותך. הקדוש ברוך הוא מחפש כל אחד ואחד, ורוצה בהצלחתה של כל אחד ואחד. כן? האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שהוא היה בקרבו, שעצמותו כולה היא עוד אחת מן התורה. עוד מן התורה היא עולם מלא, הולך ומתרבה לאין שיעור. כן? כי אפילו להתפשטות הרוחנית של גרגר חול אחד, גם כן למידה וקצב. ולא יכילו שנות האדם לבאר את כל המון החוקים המיוסדים בחוכמה משולבים בדעה וגבורה נורא שבקרבו. וקל וחומר, הרב כאן מדבר גם על היחיד וגם על הכלל. העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאוד בחייו, בנטיותיו, וללכת בהם בבטחה, אז ידע איך משתמשים לאורה של תורת חיים. הפחד הזה יש לו הרבה מאוד השלכות. אתה לא תאמין בחייך, לא תאמין בחייך, זה בעצם שאנחנו, כן, אני, אפילו ניסיון הכי פשוט, אני מבטיח לכם נאמנה שכל אחד מאיתנו מעריך את הכוחות, את היכולות שלו בהרבה פחות ממה שהוא מסוגל. החל מכמה פעמים אתה קופץ הרגל אחת בדקה? כמה פעמים? מה נראה לך? 40 פעמים. טוב, ננסה את זה בסוף הכיתה, בסוף השיעור אנחנו נעשה זה. התשובה הנכונה היא קרוב ל-120 פעמים. ממוצע של שתי קפיצות לשנייה. זה פחות או יותר... כן, יש עוד הרבה, אנחנו... זה רק... כל אחד מאיתנו מכיר את זה, שכמה אתה מסוגל, ופתאום אומרים לך שאתה מסוגל הרבה, הרבה הרבה יותר ממה שחשבת. אנחנו לא מספיק מאמינים בכוחות ובעוצמות שלנו. ויש לדברים האלה סיבות. הגלות גרמה לעם לא להאמין בכוחות שלו, והגלות הנפשית, הגלות הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, הכישלונות שצברנו לנו במשך החיים, גורמים לנו לאיזה מין ניסוח של משפט פנימי. יאללה, זה לא... עזוב, ניסית וזה, זה לא הולך, זה לא מצליח, זה לא... אנחנו לא מאמינים. מספיק ביכולת לשנות. אבל כשאנחנו בעצם מגלים שזה לא אחד שעשה, זה שניים שעשה. זה מהלך כפול. כי בתוכנו נמצאת נשמה אלוקית. כי בתוכנו נמצאת נשמה שהקדוש ברוך הוא מתעסק איתה. שזה לא רק אנחנו צריכים לעשות את הדרך לבד, אלא יש כאן, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, נדמה לי, בעניין של השבת אבדה, בשבת אבדה החפץ הולך לאיבוד, ורק מישהו אחד מחפש אותו. אבל כאן זה הדדי, גם מישהו מחפש את החפץ, וגם החפץ מחפש את המישהו. כן, האבדה מחפשת את בעליה, זה אנחנו שהלכנו לאיבוד, אבל גם הבעלים מחפשים את האבדה, זה מקצר את הטווחים בחצי. זה, עצם הידיעה הזאת היא מאוד מאוד מנחמת. רגע, גם אם אני לא יודע לאן ללכת, אבל הוא מחפש אותי. זה נותן ביטחון, זה מה שכאן אומר צדוק, פסקה שממש מקבילה כאן למה שהרב דיבר עליה. כשם שצריך האדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. מה זה להאמין בעצמו? לא אמונה בעצמו שאדם נפח את עצמו יותר מדי, לא. אלא רצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו, ושאיננו פועל בטל, שבין לילה יער ובין לילה עבד. זה שורש הלא תאמין בעצמך. לא, מה אני, כולה, מה, גרגר אבק, מה כבר אני? מה כבר יכול להיות ממני? זה בדיוק שורש הלא תאמין בעצמך. לא! וכחייתו שדה שלאחר ומתתם נעבדו ואינם. לא! הקדוש ברוך הוא הוריד אותך לעולם, כמו שאומר רבי נחמן, על יום הולדת. מה זה, יום הולדת זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיך. אתה יקר, אתה חשוב, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, לקח את הנשמה שלך מתחת לכיסא הכבוד, נלביש אותה בתוך גוף והוריד אותה לעולם. הוא התברך עשה את זה בידיו החיים והמוות. איזה משמעות יש לדבר הזה. זה נותן כוחות, עוצמות, להשתנות. רק צריך להאמין, כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו. השם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו. וזה פירוש ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. פירוש משה רצה לומר כלל 60 ריבון נפשות ישראל בדור ההוא האמינו שהשם יתברך חפץ בהם. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. משה עבדו הכוונה לא רק משה אלא כל ישראל האמינו במשה שבהם. שבכל אחד מאיתנו שזה בחינת משה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה. הדבר הזה הוא, כמו שהזכרנו, אנחנו הרי כאן צועדים לפי הרמזים של חודש אלול. דיברנו בעבר על עינה השם לידו, על העיר מקלט. הדבר הזה בעצם רמוז לאחד הרמזים של שני רמזים שהם קרובים אחד לשני של חודש אלול. רמז אחד זה מה שאומרים הבנים ליעקב, כאילו לא התמהמנו כי אתה שבנו זה פעמיים. נכון? מכירים? צריכים להוריד את בנימין למשנה למלך, ויעקב מעכב אותם. ואוסף אומר להם, נו, לכו תביאו אוכל. ואומרים לו, תשמע, כאילו לא התמהמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. אם לא היית מעכב אותנו, כבר היינו מספיקים ללכת ולחזור. לולא אותיות, אלול. שבנו פעמיים. לולא התמאמנו, אם אנחנו, מי שבעצם אומרת לנו התורה, מי שמעכב אותנו בתשובה זה הלולא. זה הספק הזה, זה חוסר האמון, שאנחנו לא מספיק יכולים להשתנות, לא מספיק ראויים להשתנות, לא מספיק זה, אנחנו, כל החוסר האמון הזה בכוחות החיים שקיימים בנו, הוא בעצם מעכב. ולולא התמאמנו, אם לא היינו מתמאמים, היינו עושים את הדרך כבר פעמיים. אם היינו מבינים שאנחנו קופצים על רגל אחת 120 פעם בשנייה, אולי היינו גם מגיעים ל-200. אבל כמה שאנחנו מערכים את עצמנו ב-40 או ב-50, אז אנחנו שם תקועים. לולא התמאמנו, לולא מהמנו את עצמנו, לולא לא האמנו בחיינו, היינו מגלים כמה התשובה היא מצד אחד קלה מאוד מאוד, וכמה הבא להיטהר פותחים לו, מסייעים לו. בעיניי הדימוי לתשובה זה האומץ לפתוח את הדלת. זה הכל. מה שיקרה באולם זה לא עליך. בעולם הקדוש ברוך הוא יעזור לך, בתוך החדר פנימה יעזור, ייתן לך, אבל את האומץ הזה לפתוח את הדלת, את האומץ הזה, זה תלוי בך. זה אף אחד לא... והפחדים, מה יהיה מאחורי הדלת? מי יודע, אני אצליח, מה אני... הפחדים שממלאים את האדם על העולם, הם אלה שמשתקים אותו מלפתוח את הדלת, וכשבאים לפתוח את הדלת, מגלים שהיא... זה נראית דלת רב בריח, היא מנעול, איך אני אפרוץ אותה, ואני לא מסוגל. פתאום מגלים שאתה נוגע והיא נפתחת, טק. קלה קלות. מישהו פעם סיפר לי שהוא חלם חלום, ובחלום הוא ניסה להיכנס לתוך דלת, דפק, ונורא רצה להיכנס לזה ארמון ולא הצליח. ואז פתאום בא, אבא שלו נדמה לי בחלום, הזיז אותו, ואמר לו, לא דוחפים, מושכים. וזה היה פתוח, לפעמים אתה דוחף, תנועה אחרת, וזה נפתח. אבל כל הסיפור זה להאמין שאני מסוגל, להאמין שאפשר לפחות להתחיל. שהקדוש ברוך הוא חפץ. חפץ ב... אז אלו לא התמאמת, כי אלו לא התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. ועוד רמז, אנחנו רואים אותו כל יום, פסוק האחרון לדוד השם מורי ואישי, כן? לולא האמנתי לראות בטוב השם, בארץ חיים, קבל השם, חזק ואמץ לבך וקבל השם. עוד פעם, לולא האמנתי לראות בטוב השם, לולא זה אם לא. אם לא האמנתי לראות בטוב השם, אז איך הייתי מסתדר כאן בארץ חיים? אבל בגלל שאני כן מאמין בטוב השם בארץ חיים, בגלל שאני כן מכיר את הנקודה האלוקית שקיימת בתוכי, ואני יודע כמה היא משמעותית וכמה היא נצחית, וכמה, אני אתן לכם רק דוגמה אחת, בסדר? לאדם, האדם לא מאמין בחייו. אני זוכר בתור ילד, היה רב שמתקשת לנו עליו השלום, הרב שקל, זכר צדיק לברכה, היה אדם מספר כזה סיפור, שבא בן אדם לאיזה עשיר, ובקש ממנו הלוואה, אמר לו, אין בעיה, תבוא לבנק, בשעה 8 אני אתן לך. מגיע 8, הוא לא מגיע. למחרת עוד פעם הוא בא לעשיר, הוא אומר, אני חייב כסף, אני חייב, אין בעיה, אני חיכיתי לך, למה לא באת? תבוא, אני אתן לך. עוד פעם מגיע 8 בבוקר, הוא לא מגיע. עוד פעם מגיע, אני חנוק, אני לא יכול, אני כבר זה, אני מחכה לך, תגיע. 8 בבוקר, לא מגיע. בפעם הרביעית, כבר העשיר לא מתייחס, מגלגל אותו מכל המדרגות וכל זה. אז ככה הרבה אומר לנו, אנחנו כל הזמן רוצים פרנסה, בריאות, והקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, תבואו, תתפללו, אני אתן לכם, ואנחנו לא באים לתפילה, זה היה שיחת מוסר כדי להגיע לתפילה. בהמשך לדבריו הקדושים, צריך לדעת, שלדוגמה, אנחנו, אם אנחנו ביקשנו סליחה ממישהו, אחר כך עוד פעם חטאנו כלפיו, אחרי זה עוד פעם ביקשנו סליחה, ואחרי זה עוד פעם חזרנו אותו דבר. אנחנו אין לנו פרצוף לבוא לבקש סליחה עוד פעם, ואנחנו מבינים בצדק למה הוא יגלגל אותנו מכל המדרגות. אבל רמת האמון של הקדוש ברוך הוא בנו היא כל כך גבוהה, שהוא סולח וסולח 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 עוד פעם ועוד פעם, נותן לנו שוב פעם אמון כל יום מחדש. אפשר להדיק את המזגן האמת לפני שאנחנו נלמד את זה, תעניק לנו. תודה. כן, רמת האמון היא כל כך גבוהה. כל בוקר הקדוש ברוך הוא מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. אם מערבים, אם משתפים, אם מכניסים פנימה את הנקודה הפנימית שאנחנו לא לבד, יש בנו נשמה אלוקית שלא תוותר לנו והוא לא יוותר עלינו, מקבלים כוחות. מקבלים כוחות. ולכן אנחנו אומרים בתפילת הימים נוראים, כי אתה סולחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון. סולחן ומוחלן זה ביטוי לפעולה שחוזרת על עצמה. סולח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולכן קוראים לזה סולחן, מוחלן. אנחנו כבר מזמן היינו מתייאשים, אבל הוא התברך, הוא לא מוגבל. לא בזמן ולא במקום ולא ב, ולא ב, ולא ב, ב, בזיכרון. והוא, כמות האמון שהוא נותן בנו היא בלתי מוגבלת. אז אותו פסוק בפרשה שלנו, שהוא גם וגם, דווקא הייאוש מהאנוש, מהתפיסות עולם שמציבים להם בני האדם, כן? אלה דברים שכבר היו, האמת שאנחנו... אז זה כבר היה פעם, מגדל בבל, זה היה סוג של יומרה אנושית, להיות הכי חזקים והכי חכמים ולבנות את כל העולם, והדבר הזה התפרק. למה זה התפרק? כי בעצם התברר שכל הניסיון הגאווה האנושי הזה מביא לשחיתות מוסרית, כשנופלת אבן אז מצטערים, וכשנופל בן אדם מהפיגום אז ממשיכים הלאה, כן? אז בעצם מתגלה שהמוסר האנושי הוא רשת מלאה בחורים. ולכן האדם באמת לא מאמין בחייו. אחרי היסטוריה כזאת ארוכה של שמדות ורדפות וכו', מישהו יכול לתת אמון במין האנושי? אפשר לתת איזשהו אמון באיזשהו מישהו שסמוך על, לסמוך על, על המוסר האנושי. המוסר האנושי הוא מאוד 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 נזיל והוא מאוד מאוד אינטרסנטי. ולכן יש איזשהו חוסר אמון בחיים. אבל זה לא תאמין בחייך. לא תאמין והיו חייך תלויים לך מנגד. ולא תאמין בחייך. זה הכל חייך. אבל כשהחייך הזה נהפך לחיים, חיים מלאים, כשהאדם, והרב כאן אומר, וקל וחומר העם, מבין נקודת הפנים, פנים של החיים, זה בעצם הנקודה האלוקית שקיימת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. הדבר הזה נותן כוח עצום ליחיד שוב בתשובה, ליחיד להאמין שהוא מסוגל לשנות, להאמין שהוא לא צריך להתמהמה, לקבל אומץ לעשות צעדים של שינויים בחיים, ובוודאי וודאי לכלל, לכלל ישראל, להפסיק לפחד, להתחבר לנקודת האמונה הפנימית, כמו שאומר דוד המלך, כן, השם מעוז חיי. כשהקדוש ברוך הוא מעוז חיי, הוא לא נמצא בפינה, לא בפינת הספרים ולא בפינת הדברי תורה ולא בשום פינה אחרת, אלא הקדוש ברוך הוא מרכז החיים, הוא מעוז החיים. אז ממי יירא? כן? השם אורי ואישי ממי יירא? השם מעוז חיים ממי יפחד? אם הקדוש ברוך הוא האור והישע, אין פחד, מי יש לפחד? ודאי לא מעצמנו לפחד, ודאי לא מהגויים לפחד. זה הכל חוזר וחותר לאותה נקודה פנימית. אז הנה באמת בזוהר בכלל כתוב שכל כל הכללות האלה בעצם הקדוש ברוך הוא כתוב שלא טוב לקרוא אותם יותר מדי מהר, כי כל הכללות הקדוש ברוך הוא עתיד להפוך אותם לברכות. פה הפעם ראינו איך ממש כללה אחת, איך הופכים אותה לברכה, איך מבינים. ולכן כאן הזוהר מסיים, זה המשפט שלא הבנו, ואף על גב די עד חברי הזמן אינו חיים, למרות שאנחנו מכירים את מושג הזמן והחיים, אותם חיים אנושיים תלויים כמן וספקן, הם חיים מסופקים, ועיקר אי הוא ויציב אין מילין. אבל כשמערבים את העיקר, את הבורא יתברך, אז החיים נהיים יציבים, אז החיים נהיים מלא עוז וכוח, כן? החיים האנשים הם מסופקים. החיים, אולי ככה נסיים בסיפור שאני מחבב אותו מאוד, גם הוא קשור לחי אלול, זה סיפור מאדמור לא האחרון, אלא אדמור לפני כן בחבד, הרייט שנאסר ברוסיה, ושם חקרו אותו, החוקרים, וניסו להוציא ממנו כל מיני הודעות. בשלב מסוים ראו שהוא לא משתף פעולה, אז החוקר הוציא אקדח ואמר לו, הדבר הזה, הצעצוע הזה, כבר שכנע הרבה אנשים לפתוח את הפה. אז הרייץ אמר לו, הצעצוע שאתה מחזיק ביד, הוא יכול לפעול לאנשים שיש להם הרבה אלוהים ועולם אחד. אבל אני, יש לי אלוהים אחד, שני עולמות. זה לא משפיע עליי. זה נקרא יציב אין מילי. זה אדם, לא רק הוא, גם כל הצדיקים, לא רק, זה אדם, שהעולם החיים שלו הוא מושתת על הנקודה האלוקית. מה תאיים עליי? בלעבור לעולם אחר? אני לא נולדתי, לא התחלתי את החיים שלי בעולם הזה, ואני לא אסיים אותם פה. זה מזכיר לכם במעשה משבעה קבצנים, שם ביום הראשון, הם מתחרים ביניהם, מי זוכר מאיפה הכל התחיל? מי זוכר? יש אחד שזוכר את הלידה, לא טוב. יש אחד שזוכר את העיבור, גם לא טוב. יש אחד שזוכר, רק ההוא שהוא הכי הכי עניק, הוא זוכר, הוא זוכר בכלל שהחיים לא מתחילים מכאן, החיים מתחילים משם. והוא זוכר את זה כאן. זה אדם, הוא הכי עניק. ככל שנקודת החיים הפנימית היא יותר עמוקה ויותר אלוהית, ככה יש יותר כוח בחיים לשנות ולפעול, כי אנחנו לא לבד, השם איתי מי יירא. והנה פסוק הזוהר מסמן אותו כפסוק הביש ביותר מכולם, לא ביש במובן מזל ביש, אלא הפסוק הכי כללה הכי נמרצת בפרשה, היא גוף אגם, הברכה הגדולה ביותר, שנזכה בזאת השם להאמין בחיינו, חיים אלוקיים, אמן ואמן, חזק וברוך.